Hola amigos, bienvenidos
שלום, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, והוא ה-DNA. מה המשמעות הגנטית מנקודת מבט גשמית וגם מנקודת מבט רוחנית? עמנו כמו תמיד בתוכנית הזאת, הדוקטור מיכל לייטמן. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
שלום לכולם.
נתחיל עם ההגדרה של ה-DNA. ה-DNA, לפי ההגדרה המדעית, זה השם הכימי של המולקולה המכילה את המידע הגנטי של כל היצורים בחיים. ונוסיף שהם ההוראות המועברות מאורגניזם בוגרים לצאצאים במהלך ההתרבות. אז השאלה שלנו היא, מהי ההגדרה של ה-DNA הגשמי או איך להשוות או מה ההבדל בין ה-DNA הגשמי ל-DNA הרוחני?
הייתי אומר שהם קשורים זה לזה. ברוחניות, בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים איך מוסרים מידע ממצב למצב, מאדם לאדם, או יותר נכון, מנשמה לנשמה, עד כמה נשמות קשורות זו עם זו. ועד כמה שכל נשמה ונשמה שמתפתחת, היא מתפתחת בכל זאת בנתיב שלה, ואף נשמה לא דומה בנתיב ההתפתחות שלה עם הנשמות האחרות, לכל אחד יש ממש דרך משלו, ולכל אדם ואדם, כך. ולכן תוצאות מזה אנחנו רואים בעולם הגשמי, כי הכל משתלשל מדרגות עליונות רוחניות, דרך כל מיני מדרגות, סך הכל 125 מדרגות, עד שמגיע לעולם הגשמי, ועד שהעולם הגשמי שלנו כבר זה מתגשם בחומר, ובאותו חומר שזה מתגשם גם בו יש חוקים, שהם ממש דומים במשהו לחוקים רוחניים, מה שיש לנשמה. ואז הגוף שלנו עם כל התכונות שלו, עם כל התופעות, מה שקוראים לו, הוא ממש תוצאה מהנשמה, וחוקי הנשמה הם מתגשים בו ופועלים בו בגוף.
El ADN espiritual es lo que en Kabbalah se
conoce. ADN הרוחני הוא מה שידוע בקבלה כרשימו?
כן.
¿Podría explicar más este concepto?
אתה יכול להסביר קצת יותר על הקונספט הזה?
רשימו זה רושם. זאת אומרת, זה רשימו, שנרשם בתוך הנשמה, קוד מיוחד, שהוא אופייני לאותה נשמה. ונשמה מתפתחת, מקבלת כל מיני צורות, אבל זה הכל בעצם רק התפתחות של אותו הרשימו, אותו ה-DNA היסודי, מה שיש בנשמה, ולכל נשמה ונשמה ודאי שהעיקרון הזה הוא שלה, וכל אחד לכן מתפתחת בצורה מיוחדת, מסוימת. אי אפשר לשנות את זה. אי אפשר. אלא כמו שהנשמה היא מיועדת להתפתח ולממש תפקידה בסך הכל כך, זה רשום בה, וכל היתר המצבים שהיא עוברת כבר זה רק מימוש של, של אותו העיקרון הגנטי, רוחני, מה שנמצא בה.
דקה דפנדה לאינפורמציה.
במה תלוי האינפורמציה או הדאטה שנאספת או נעצרת ברשימו או בגן הרוחני הזה?
זה תלוי במקום של אותה נשמה הפרטית בסך הכל, בנשמה הכללית שנקראת אדם או אדם הראשון. זאת אומרת, יש מערכת כללית ששם אנחנו כולנו קיימים, וכל אחד ואחד נמצא שם, והמקום הזה אנחנו לא יכולים להחליף, אלא רק אנחנו יכולים לגרום להתפתחות שלנו. התפתחות יותר טובה, מהירה, נוחה, או שלא פחות מזה. אבל בכל זאת, צורת ההתפתחות אנחנו יכולים לקבוע, אבל לא שהדרך עצמה.
Entiendo. Ahora, el ADN espiritual...
ה-DNA הרוחני, למרות שהוא חלק מהכלל הזה, כל אדם יש לו את הגן הרוחני האישי שלו, הייחודי שלו? עם אינפורמציה ספציפית?
ודאי.
Entonces, esta información, ¿de dónde viene?
אם כך, האינפורמציה הזאת מאיפה היא באה? זה משהו שעובר בירושה, זה משהו שאפשר לטפח, מאיפה נעצרת האינפורמציה הזאת?
האינפורמציה הזאת היא באה לנו מנשמה הכללית שנקראת אדם. סך הכל כך זה נקרא, זה שם. זה ללא קשר עם אדם או כינוי אדם, מה שאנחנו מכירים מהעולם הזה. שלנו. זאת אומרת, יש מערכת שרק היא קיימת בעצם, והיא נקראת נשמה, ומערכת הזאת היא כלולה מהרבה מאוד חלקים פרטיים, שכולם כלולים ושייכים ומחוברים זה לזה וזה לזה, שסך הכל מערכת נקראת אדם, וחלקים האלה נקראים נשמות פרטיות. אז בכל אחד מאיתנו יש אותה נשמה פרטית.
מה ההשפעה שיש לאותה נשמה ייחודית, אישית, על העתיד, על ה...
אנחנו מכירים את עצמנו שנולדים, מתפתחים, אנחנו מתחילים להכיר את עצמנו, מתחילים להכיר את הנשמה הזאת, ואנחנו קיימים בתהליך שהיא מתפתחת בנו, הנשמה, ועלינו לגרום להתפתחות שלה יותר נוחה ומהירה. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, להזדהות עם ההתפתחות שלה, לרצות שהיא תתפתח, וכך אנחנו יכולים להגיע למימוש הנשמה בצורה יותר מהירה, נוחה, יפה לכולם. כי אנחנו תלויים זה בזה, קשורים זה לזה.
אני שואלת על הגורל, על העתיד, בגלל שראינו בתורה, יש איזה ציטוט שהוא מאוד מעניין, והוא אומר, מדבר על התהליך האבולוציוני הזה של ה-DNA, למשל ביחזקאל, נאמר, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אם כך, אם יש, יכולים לפרס עוד, כאילו יש איזה עתיד או גורל או איזה מזל שעובר מאב לבן, מדור לדור.
נכון, אבל אב ובן וחוכמת הקבלה זה שני מצבים. מצב הראשון נקרא אב ומצב השני נקרא בן. ואז כל פעם אני קופץ מאב לבן, מבן שהופך להיות אב לבן שלו וכן הלאה. זאת אומרת, כמו שבעולם שלנו אנחנו רואים דורות, אז ככה זה ברוחניות, אנחנו רואים תהליך שאנחנו עוברים. סליחה. ואז התהליך הזה הוא נקרא שלשלת הנשמות.
Entonces no es una lectura literal.
אם כך זה לא טקסט לראות אותו כפשוטו, שאומרים אב ובן, לא מדובר על אב ובן ביולוגיים כמו שעלולים לחשוב, אלא זה מצב רוחני.
ודאי, ודאי, שכל התורה היא נכתבת בצורה כזאת שמצד אחד אפשר להבין אותה כאיזה רומן, סרט, כאיזה סיפור על הרפתקה מיוחדת או היסטורית, גיאוגרפית, אבל המקובלים אומרים שזה לא נכון, שהתורה היא מדברת על הקוד האנושי שתמון בה, והיא מסבירה לנו איך אנחנו צריכים להתפתח, באיזה צורה, איך אנחנו, איך אנחנו צריכים להיות, להרגיש זה את זה, להתקלל זה בזה, לעזור זה לזה, להתפתחות המהירה וכוללת. זאת אומרת, תורה לא מדברת על הגופים, היא מדברת על DNA של הנשמות.
Pregunta.
שאלה. כלומר, אתה אומר שאין קשר של ירושה, נגיד אם האבות ביצעו איזה פשע או עשו מעשים רעים, הבנים לא בהכרח ישלמו על מעשיהם של אבותיהם, כמו שמאמינים באופן פופולרי? כאילו שיש איזה חשבון אבולוציוני מדור לדור?
תלוי איך קשורים אבות עם הבנים. אבות יכול להיות שזה מצב הקודם ועשו מעשה לא נכון ולא טוב, אבל אחר כך חזרו בתשובה, מה שנקרא. זאת אומרת, הם הבינו שעשו מעשה לא טוב. מעשה לא טוב זה מעשה אגואיסטי, שלטובת עצמו ולא לטובת הכלל המערכת. כי כולם, אם אנחנו קשורים יחד, צריכים לחשוב על כל המערכת. ולכן, מה שקורה, שאנחנו צריכים, אם כך, לתקן את עצמנו לחיבור. אז אם בשלב הבא, האדם מבין שעשה מעשה האגואיסטי וזה לא טוב וזאת עבירה, כי סך הכל הוא צריך להגיע אליה ואהבת לרעך כמוך, לאהבה ולחיבור, על זה, זה תיקון הנשמות, תיקון העולם. אז הבנים שלו, זאת אומרת, במצב הבא שלו, הוא עושה תיקונים לזה. איך לעשות תיקונים לזה שמתחברים, משפיעים זה על זה יותר טוב, חלקי הנשמות מתחברות זו לזו, ומממשים כך את ה-DNA הפרטי של כל אחד, כדי להגיע ל-DNA הכללי, זאת אומרת, גוף הבריא, כאילו שנאסף מכל החלקים שלו השבורים.
עכשיו, אתה מדבר במונחים מרוחניים. מה קורה במונחים ביולוגיים, במקרה של אב ביולוגי? יש בנים שיש להם מזל ממש רע. כל הרע שיכול להיות קורה להם בחיים. אז כשאנשים מנסים לנתח זאת, הם אומרים שהוא משלם על המעשיו של אביו או סבב וכן הלאה.
כך כתוב שחל כאילו עונש של האבות על בנים עד הדרגה השלישית ואפילו רביעית. זה כך כתוב. מה לעשות? אנחנו אולי לא כל כך רואים את זה במיוחד בעולם שלנו, כי אנחנו מאוד עסוקים בכל מיני דברים, לא שמים לב מה קורה, וגם כן אנחנו לא כל כך מבינים באיזה צורה מגיע לבנים כל מורשה הזאת לא טובה, לא יפה, מהאבות. אבל זה בעצם כך חייב להיות, ברוחניות זה כך, וגם בגשמיות בטוח. רק אנחנו חיים במצבים כאלו שאנחנו מאוד מבולבלים, אנחנו מאוד משפיעים זה על זה, ולכן מתנתקים מהמשפחות, מההורים, ולכן אנחנו לא כל כך מבינים איך שזה קורה.
Esta herencia negativa es algo
הירושה השלילית הזאת זה דבר שהבן אדם יכול לשנות על ידי לימוד הקבלה נגיד או באמצעים אחרים או זה דבר קבוע וקבוע מראש
בהחלט רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה אנחנו יכולים לברר אז מה אנחנו צריכים לעשות באיזה צורה אנחנו צריכים להתנהג למה אנחנו צריכים להביא את עצמנו איך לממש נכון את ה-DNA שלנו ואז אנחנו יכולים להגיע לזה ולממש. כן. זה כל האיכות, זה כל הייחודיות של חוכמת הקבלה.
אם כך, יש איזשהו חופש בחירה בגנטיקה?
ודאי, ודאי. אני יכול את כל האלו הרשימות, מה שנקרא, גנטיות, רוחניות, לשנות אותם. זאת אומרת, לשנות השימוש שביניהם, או לרע או לטוב, בהתאם לכלל האנושי. ואם כך, אני ממש משנה את הגורל שלי וגורל של כולם. וכך כל אחד ואחד, זה הבחירה החופשית של האדם. לקחת מה שקיבל מהאבות, לבדוק מה קיבל, ולא כל כך חשוב זה בעצם, אלא חשוב מה הוא עושה עם מה שיש לו.
הייתי
רוצה לנתח איתך, בהמשך למה שאמרת, איזה אמרה בתורה שאומר פוקד דבון אבות על בנים, שכל אחד, כל אחד ישלם על, על חטאיו. כלומר, זה מראה שלכל אחד יש אפשרות לפעול, לא רק לחכות שמשהו יקרה, אלא גם לקחת את הגורל שלו בידיו עצמו, וזה בעזרת חוכמת הקבלה.
שאני קיבלתי מהמצב הקודם שנקרא אב, למצב הנוכחי שנקרא בן, כל מיני תוצאות לא טובות, רשימות, מה שנקרא, לא טובות, DNA שלי לא כל כך טוב, אני הייתי עבריין, אני הייתי רוצח, אני הייתי כל מיני, לא, ממש גנב, ועוד ועוד ועוד. אבל אני עכשיו כן מסוגל לשנות את עצמי. ודווקא עד כמה שהייתי גרוע מאוד, יש לי עכשיו יכולת להתעלות לתיקונים ולהיות הפוך מזה, טוב מאוד. ואם הייתי קצת ככה לא טוב ולא רע, ככה פושר, אז גם עכשיו אני להיות פושר. זאת אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, טוב להיות גנב בעבר ולהיות מזה צדיק בהווה.
יש מחקרים על הגן האנושי ברמה בינלאומית, וזה מחקר שנעשה לפני שנים רבות. במחקר הגן האנושי, אומרים שהשורש הוא נושא חברתי, אבל לא מדעי. הגיעו למסקנה שיש רק שורש אחד, וזה השורש האנושי. כאילו, מבחינת גזע. זה בעזרת מחקרים של מיליארדי אינפורמציה, דאטה של הגנים. גם הם אומרים שיש 90% של דמיון בין אנשים מהגזעים השונים, מהאומות השונות. ויש הבדלים מאוד קטנים בינינו. למה, למרות כל זאת, יש לנו תחושה שזה לא כך, שאין רק שורש אנושי אחד, ומה שנראה זה נהפוך הוא הפירוד.
זה מערכת לא פשוטה. כי מצד אחד אנחנו כולנו שונים. כתוב, כמו שהפרצופים לא שונים, לא דומים זה לזה, גם נשמות לא דומות, ואופי ו-DNA והכל זה מאוד מאוד שונה בכל אחד ואחד, אין שום דבר באחד שממש דומה לשני. אלא יכול להיות שנראה לנו, אבל אין דבר כזה. זה דבר אחד, דבר אחד. ודבר השני, שאנחנו לא יכולים להיות דומים זה לזה. אנחנו כל אחד צריך להישאר כמו שהוא, אלא לשנות את ההתנהגות שלנו. DNA שלנו ממש אנחנו לא משנים. הוא נשאר חי וקיים. כמו שמלפני אלפי שנים, אלפי דורות, גם עכשיו ובעוד אלף דורות. ככה זה. אבל, מה שכן קורה, שאנחנו מתקנים את ההתנהגות שלנו עם אותו DNA, ואז הוא הופך להיות למצב החיובי ולא שלילי. זאת אומרת, רשימו זה רשימו, אבל איך שנסובב אותו, יכול להיות תוצאה הפוכה. זאת אומרת, אם אני הייתי רע לאנשים, עם כל השכל ורגש והרמומיות שלי וכל זה, אני יכול דווקא על ידי אותם היוצרות, יכול להיות יותר טוב לאחרים.
באמריקה הלטינית יש איזו אינפורמציה מאוד מעניינת. 30 מדענים חקרו, עשו בדיקות גנטיות במקסיקאי משבטים שונים, וגילו שהמתיישבים המקוריים של מקסיקו יש להם קשר גנטי עם ילד שמצאו גופה כאילו בסיביר, עצמות שלו, של ממצאים ארכיאולוגיים.
שיחות שלנו הקודמות, שיש מאוד מאוד קרבה בין הרוסים לדרום אמריקאים.
La ciencia lo está confirmando, entonces.
אז עכשיו המדע מוכיח, מאשר מה שאתה תמיד הרגשת, ועכשיו יש ככה גם איזה דאטה שמצביע זה, ואיזה מדענים מדנמרק שאמרו, גם עם אירופאים מהמזרח, וגם מצאו דמיון עם ילידים מאמריקה. כלומר, כולנו נמצאים באיזה שורש אחד או באיזה גורל משותף?
כן. קודם כל, אנחנו ודאי משורש אחד. אנחנו כולנו מזוג שפעם היה גבר ואישה, ומהם אנחנו נולדים. זה לא אדם וחווה. אדם וחווה זה שייך לרוחניות. אבל גם כן בגשמיות זה היה פעם כך, ונו, אנחנו לומדים את זה גם כן מתוך הארכיאולוגיה, מתוך כל החיפושים שלנו ביולוגים, שכל מין ומין הוא מגיע ממצב שהוא גודל ממשהו קודם, ומתפצל לשתי מינים, זכר ונקבה, ואז מתחיל להתרבות. לכן ודאי שגם לכולנו יש שורש משותף, ולא פלא שמוצאים איזה אדם קדמון בסיביר ואדם קדמון במקסיקו, ומוצאים שיש להם DNA דומה. אני לא, דווקא לא מתפעל מזה, זה ברור שכך. שאלה בכלל לא בזה, אלא איך אנחנו נממש את הפוטנציאל הפנימי שלנו כדי להגיע למימוש המוצלח, שאנחנו נתכוון לעתיד ולא לעבר.
Vamos a seguir entonces
אם כך נמשיך לנסות לחקור את הנושא הזה בתוכניתנו הבאה. תודה רבה, דוקטור לייטמן.
גם לך. תודה.